שלום וברכה. אחד הדינים שמופיעים בפרשה שלנו הוא דין הפיגול, ובו אנחנו מוצאים תופעה מעיינת ביותר שעליה אני רוצה לעמוד. התופעה המעיינת ביחס לדין הפיגול היא הפער הגדול בין מה שמשתמע מתוך פשוטי המקראות לבין מה שאנחנו מכירים מתוך ההלכה כפי שנקבעה על ידי חז"ל ונפסקה. כשאנחנו קוראים את הפרשה על פי פשוטה, הדברים שנאמרו בפרשה ביחס לדין פיגול מנוסחים בצורה שאיננה משתמעת לכאורה לשני פנים. כתוב בפרק זין, פסוק תתוו, ובשר זבח תודת שלמיו, ביום קורבנו יאכל, לא יניח ממנו עד בוקר. ואם נדר או נדבה זבח קורבנו, ביום הקריבו את זבחו יאכל וממוחרת, והנותר ממנו יאכל. כלומר, בשלמי נדבה, בניגוד לשלמי תודה, הזמן הוא קצת יותר ארוך, לא רק באותו יום, אלא גם למוחרת. ואז התוספת, והנותר מבשר הזבח ביום השלישי, באש יישרף. ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי, לא ירצה. המקריב אותו לא יחשב לו, פיגול יהיה, והנפש האוכלת ממנו אבונה תיסה. מה קראנו פה? לכאורה כתוב בצורה מפורשת בפסוק, שאם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי, אם מישהו יאכל מן הבשר ביום השלישי, אז למפרע לא ירצה, ולמקריב אותו לא יחשב לו, פיגול יהיה. כלומר, דין פיגול הוא שאם אדם אוכל מבשר זבח השלמים ביום השלישי, אז הקורבן נפסל למפרע והופך להיות, הבשר הופך להיות פיגול. כך פשטו את הפסוקים בפרשה שלנו, כך גם בפרשת קדושים בפרק י' ת'. גם שם נאמר, וכי תזבחו זבח שלמים להשם, ירצונכם תזבחו, ביום זבחכם יאכל וממוחרת, דנותר עד יום השלישי באש יישרף, ואם האכול יאכל ביום השלישי, פיגול הוא לא ירצה. אבל, כידוע, חז"ל ביארו את דין פיגול באופן שונה לחלוטין. לדעת חז"ל, הדין של פיגול, כפי שחז"ל ניסחו אותו, בסוגיה במסכת זבחים והמקור בו בתורת כהנים ועל הפרשה שלנו בפרשה ח', וכך גם פוסק הרמב״ם בהלכות פסולי המוקדשים, שמה זה פיגול? הכל תלוי בשאלה מה האדם חושב בזמן שהוא מקריב את הקורבן, לא בפועל מה האדם עושה אלא מה הוא חושב. כלומר, מבחינה הלכתית, מה זה פיגול? אם אדם בשעת ההקרבה חושב לאכול את הבשר חוץ לזמנו, כלומר מהיום השלישי ואילך, אז הוא הופך להיות פיגול. אבל אם הוא לא חשב לאכול את הבשר חוץ לזמנו, אז לא משנה מה יקרה, הבשר הזה לא יהיה פיגול. הכל תלוי בשאלה מה הוא חשב בזמן ההקרבה, ולא מתי בפועל הוא אכל. כך יוצא שדין פיגול על פי חז"ל שונה מפשוטו של מקרא לשני כיוונים, לקולה ולחומרה. מצד אחד, לחומרה. לדעת חז"ל, אם אדם יחשוב בשעת ההקרבה לאכול את הבשר חוץ לזמנו, כלומר לאחר שלושה ימים, אז הבשר יהפוך לפיגול אפילו אם בפועל יאכלו אותו תוך זמנו. אבל, אז כאן זאת חצי צרה, זאת רק חומרה. אבל יוצא גם לכולה, שלפי הפשט, אם בשעת ההקרבה מקריב יחשוב לאכול את הבשר בתוך זמנו, אז הקורבן לא יחשב לפיגול, גם אם בפועל הוא יאכל אותו לאחר זמנו. בניגוד למה שמשתמע מפשוטו של מקרא, שאם אדם אוכל חוץ לזמנו לאחר שלושה ימים, אז הבשר הופך להיות פיגול בכל מקרה, ובלי קשר לשאלה מה היה המצב בזמן שהוא חשב ומה הוא חשב בזמן שהוא הקריב. השאלה המתבקשת כמובן היא, מה גרם לתופעה הזאת? למה חז"ל דרשו את הפסוקים באופן שונה ממה שעולה מפשט הפסוקים, במיוחד שיש בדברי חז"ל לכאורה גם הקלה מאשר מה שנאמר בתורה, וזה דבר שאנחנו לא מוצאים אותו בדרך כלל. מבין המפרשים, הרשב"ם היה זה שעמד במפורש על הפער שבין פשוטו של מקרא ומדרש ההלכה, ובכך הרשב"ם נאמן לשיטתו פעמים רבות, שבהם הוא באמת עומד על הפער הזה. ואומר הרשב"ם אצלנו בפרשה את הדברים הבאים, חכמים עקרוהו מפשוטו ופרשוהו במחשב לאכול מזבחו ביום השלישי באחת מארבע עבודות שחישב בשחיטה או בהולכת דם או בקבלה או בזריקה. הרשב"ם אומר במפורש, חכמים עקרו מפשוטו. אבל יחד עם זאת הרשב"ם סתם ולא פירש מה גרם לכך. מדוע חכמים עקרו מפשוטו ופרשו במחשב לאכול בזבחו ביום השלישי? גם הגאון מווילנה עמד על הפער הזה שבין פשוטו של מקרא למדרש ההלכה באופן כללי, ובאופן ספציפי התייחס לקטע הזה בדין פיגול. בפירושה של הגרל התורה, אדרת אליהו, בתחילת פרשת משפטים, עמד הגרא על התופעה הכללית והתייחס אליה במילים מעניינות ביותר. אומר הגרא דבר כזה, אבל ההלכה עוקרת את המקרא, וכן ברובה של פרשה זו, כלומר פרשת משפטים, שבה יש הרבה פעמים תופעה כזאת, שמדרש ההלכה סותר את פשוטו של מקרא, וכן בכמה פרשיות שבתורה, והן מגדולת תורתנו שבעל פה, שהיא הלכה למשה מסיני, והיא מתהפכת כחומר חותם. אומר הגאון מווילנה, העובדה שחז"ל לעתים מוציאים את הכתובים מפשוטם, זה גדולת תורתנו שבעל פה, שהיא מתהפכת כחומר חותם. כלומר, כשם שחותמת, שאנחנו מחזיקים ביד ומסתכלים עליה, לפני שאנחנו משתמשים בה וחותמים בה על נייר, החותמת נראית לנו הרי הפוכה. והגרא מדמה את היחס שבין תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כאין חותמת כאשר אנחנו מפעילים אותה על הנייר, וצריכים למעשה להפוך אותה כדי לקרוא אותה בצורה נכונה. כך גם התורה שבעל פה, לפעמים עוקרת את המקרא ומתהפכת כחומר חותם. והוא מביא לזה דוגמאות ספורות, ואז הוא כותב, וכן בפיגול, הוא מסיים, על כן צריך שידע פשוטו של תורה שידע החותם. זה הכלל שהוא אומר, צריך לדעת ללמוד את פשוטו של מקרא, כי צריך להכיר את החותם, ואז גם להכיר את ההלכה, ואז כמובן אנחנו רוצים גם לנסות ולהבין מה טיבו של הפער הזה בין החותם לבין החתימה שישנה בפועל. בסופו של דבר אנחנו רואים שהגרא והרשב"ם עמדו שניהם על התופעה ולא ביארו מה גרם לשינוי הזה. פרשן אחר שעמד על העניין וגם ענה לשאלה הזאת הוא השד"ל. השד"ל רבי שמואל דוד לוצאטו, חי באיטליה במאה ה-19, בן משפחתו של הרמח"ל, כתב בפירושו לתורה קטע מאוד מעניין. מבחינה עניינית התשובה שלו לשאלה מדוע חז"ל שינו מפשוטו של מקרא הייתה מפני שחז"ל רצו באמת להקל, אכן זו הייתה מגמתם, וכלשונו, אבל זו באמת חומרה גדולה שמי שאכל מבשר הזבח בתוך הזמן יישא אבונו כאילו אכל פיגול, שמפני שאחר כן לא נשרף הנותר יהיה כמי שאכל ממנו ביום השלישי. לפיכך הוצרכו חכמים להוציא הכתוב בפשוטו, ולפרש שאין הקורבן נפסל באכילת היום השלישי. כלומר, השד"ל חושב שהסיבה שהביאה את חז"ל לעקור את הכתוב מפשוטו, היא בגלל שחכמים השתמשו בסמכות שניתנה להם לדרוש את התורה על פי כללים שונים, והמגמה שלהם הייתה בגלל שיש קושי בכך שדין פיגול ייגרם כתוצאה מזה שאדם באמת בפועל אוכל חוץ לזמנו. לדעת השד"ל, על פי הפשט, מי שאכל מבשר הזבח אפילו בתוך הזמן יישא את אבונו, אם בסופו של דבר הזבח יהפוך לפיגול על ידי אכילתו חוץ לזמנו. עכשיו, השד"ל מתייחס לפן העקרוני בפירוש שלו, מעבר לעניין של התשובה המעשית, והוא מוסיף דבר מעניין. אחרי כמה שנים שהייתי מטמיע על רבותינו ז"ל, למה עקרו הכתוב הזה מפשוטו? היום, פורים תף ריש זין, זכיתי להבין מה ראו על ככה. לשון של מגילת אסתר. סביר להניח גם שאותה שנה, אני לא בדקתי, אבל אפשר לבדוק. הייתה גם שנה מעוברת, אז בשנה מעוברת באמת אנחנו מתקרבים לפרשת צו בפורים. וכן, בכל מקום שנטו רבותינו ז"ל מפשט הכתובים, כשאין הדבר דעת יחיד, אבל הוא דבר מוסכם בלי חולק, איננו טעות שטעו, אבל הוא תקנה שתקנו לפי צורך הדורות, ומי כמוהם רפורמטור? אבל תקנותיהם היו בחוכמה עמוקה וביראת השם ואהבת האדם, לא להנעת עצמם ולכבודם, ולא למצוא חן בעיני בשר ודם. העיקרון הזה שהוא אומר, מבחינה רעיונית, הוא דבר מעניין, שבאמת חז"ל הייתה להם את הסמכות לדרוש את הפסוקים ולשנות מפשוטו של מקרא, לא, וזה לא כמובן טעות בהבנת הפסוקים מבחינתם, אלא מגמה מוצרת וברורה לדרוש את הפסוקים, לפי השיקול הענייני. מבחינה רעיונית, התפיסה הזאת עומדת למעשה, עולה בקנה אחד עם דברי הרמב״ם. הרמב״ם מחלק את דיני התורה לשני סוגים. סוג אחד, ברמב״ם בתחילת הלכות ממרים, מדבר על סוג אחד של דברים ש... חכמים למדו אותם מפי השמועה, והם תורה שבעל פה, וזה דברים שהם במסורת, ולגביהם אין מחלוקת לדעת הרמב״ם. ולעומת זאת, הסוג השני, הרמב״ם אומר, אחד דברים שלמדו מפי דעתם, באחת מן המידות שהתורה נדרשת בהם, ונראה ביניהם שדבר זה כך הוא. כלומר, זה דברים שניתנים לשיקול דעת של הסנהדרין כיצד לדרוש. ובאמת, בדברים האלה, בית דין גם יכול לסתור את ההבנה של בית דין שקדם לו, וכך כותב הרמב״ם שם בתחילת פרק ב' בהלכות ממרים. בית דין הגדול, שדרשו באחת מן המידות, כפי מה שנראה ביניהם שהדין כך ודנו דין, ועמד אחריהם בית דין אחר ונראה לו טעם אחר לסתור אותו, הרי זה סותר ודן כפי מה שנראה בעיניו. הרמב״ם לא ביאר מה השיקולים שגורמים לבית דין לדרוש באופן שונה את הפסוקים. הוא סתם וכתב, ונראה לו טעם אחר. אז ניתן היה להבין שהכוונה לשיקולים פרשניים, בית דין מסוים פרש את הפסוקים באופן כזה, ובא בית דין אחר ופרש את הפסוקים באופן אחר. אבל סביר להניח שהרמב״ם שכתב נראה לו טעם אחר, כלל בזה לא רק היבטים פרשניים, אלא גם היבטים נוספים שצריכים להילקח בחשבון. הרמב״ם בעצמו סבר שלבית דין יש גם את הסמכות אפילו לבטל מצוות, אפילו מצוות מפורשות שהם נלמדו מפי השמועה, יש לבית דין לסמכות לבטל אותם לתקופה מסוימת, כל עוד הם לא יגדירו שזה באופן מוחלט. כלומר, הם יכולים להגדיר הוראת שעה בלתי מוגדרת בזמן, ולשנות את ההלכה עד כדי כך שהרמב״ם אומר, וכן אם ראו לפי שעה לבטל מצוות עשה, או לעבור על מצוות לא תעשה כדי להחזיר רבים לדת, או להציל רבים מישראל מלהיכשל בדברים אחרים, עושים לפי מה שהשעה צריכה, כשם שהרופא חותך ידו או רגלו של זה כדי שיחיה כולו. כך בית דין מורים בזמן מן הזמנים, לעבור על קצת מצוות לפי שעה כדי שיתקיימו כולם. כדרך שאמרו חכמים הראשונים, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. זאת אומרת, כאשר בית דין בא לפסוק את ההלכה, יש לו את הסמכות לדרוש את הפסוקים אחרת, לא רק ממה שחשב בית הדין הקודם מסיבה פרשנית, אלא גם משיקולים ערכיים נוספים. ולכן, דברי השדל שחזל שינו מההלכה בגלל שהם בעצם השתמשו בסמכותם לשנות ממה שכתוב בפשוטו של מקרא מסיבות שונות, זה כשלעצמו טענה שעם כל המורכבות שלה היא טענה בהחלט מובנת, וכל עוד כמובן אנחנו מגבילים את הסמכות הזאת לבית הדין. בכל אופן, עדיין אני לעניות דעתי מתקשה דווקא להבין את הסיבה היותר מעשית, את ההסבר הפשוט יותר בדברי השדל, מדוע חכמים הוצרכו לעשות את זה. הטענה של השדל שהבעיה שהטרידה את חזל זה הייתה זה שאם מישהו אוכל בתוך הימים ואחר כך ביום השלישי אז יאכל שוב, או מישהו יאכל את הבשר הזה אז יפסול את האכילה שלו לפני כן, זה לא נראה לי כל כך. בתורה לא נאמר שמי שאוכל מן הזבח בזמנו הוא יישא את אבונו, אם בסופו של דבר יאכל מן הזבח גם לאחר זמנו. החכמים יכלו פשוט לומר שהוא באמת לא יענש על כך. כל מה שנאמר בתורה הוא שאם הזבח יאכל לאחר זמנו, הוא לא יחשב עבור המקריב. ומי שיוכל ממנו מכאן ולאבא יישא את אבונו. לכן, גם אם נקבל את גישת השדל, שחכמים בית הדין, הסנהדרין, השתמשו בסמכותם, ודרשו כאן את הלכת פיגול באופן שונה מפשוטו של מקרא, עדיין, לעניות דעתי, צריך לחפש הסבר אחר למה חכמים עשו את השינוי הזה. לעניות דעתי, את ההסבר לתופעה הזאת ניתן למצוא בהבחנה הכללית בין היחס לעולם הקורבנות כפי שהוא מופיע בפשוטי המקראות, בפרשה שלנו ובפרשה הקודמת, ובין היחס לנושא הקורבנות בחזל, כפי שהוא בא לידי ביטוי במבנה המשניות בספר, במסכת זבחים. פרשת צו מתארת את דרכי הקרבת הקורבנות, והיא עוסקת במקום השחיטה שלהם, בדרך האכילה, ובפרטים שונים שנוגעים לעבודת הקורבנות. הדינים האלה הורחבו בדברי חז"ל, אבל כל היחס לנושאים האלה מופיע במסכת זבחים, רק מן הפרק החמישי, הפרק שאנחנו מכירים בשם איזו מקומם של זבחים, שאומרים אותו מדי בוקר בברכות השחר. העובדה שהפרק הזה דווקא נשנה מדי יום בברכות השחר, והוא פרק ידוע ומפורסם, מעורר שאלה פשוטה. למה הפרק הזה לא פותח את מסכת זבחים? האם לא היה הגיוני שהפרק הזה שמדבר על יסודות המרכזיים ביותר בעולם הקורבנות יהיה הפרק הראשון במסכת? השאלה הזאת באמת מתעצמת כשאנחנו מסתכלים מה יש בארבעת הפרקים הראשונים של מסכת זבחים שקדמו לפרק הזה. עיון בארבעת הפרקים הראשונים במזבחים מראה שלכל המשניות בפרקים האלו יש נושא כללי אחד, והוא מחשבתו של המקריב. מה חושב המקריב בזמן ההקרבה? כך למשל, הפרק הראשון במסכת עוסק במושג של לשמה, של כל הדינים שקשורים לכך שהאדם צריך להקריב את הקורבן לשם קורבן. המשנה הראשונה אומרת, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, חוץ מן הפסח ומן החטאת. פסח צריך להיות קרב לשמו, ואחרת הוא בכלל פסול. אבל שאר הקורבנות, חוץ מפסח וחטאת, לפי התנה של המשנה לפחות, צריכים להיות, גם אם לא נזבחו לשמם, הם כשרים, אבל הם לא עלו לבעלים לשם חובה. אחר כך משנה ב' מדברת על יוסי בן חוני אומר, הנשחטים לשם פסח ולשם חטאת פסולים. ומשנה ג' כתוב בפסח ששחטו בשחרית ב-14 שלא לשמו וכולי. ומשנה ד' נאמר הפסח והחטאת ששחטן שלא לשמן קיבל הלך וזרק שלא לשמן או לשמן ולא לשמן וכולי. וכל ההמשך בפרקים ב' ד' בזבחים עוסקים בהרחבה במחשבת חוץ למקומו וחוץ לזמנו. המשנה מסיימת את ארבעת הפרקים הראשונים בסוף פרק ד' מסכמת את הדרישות מן המקריב. לשם שישה דברים הזבח נזבח. לשם זבח, לשם זובח, לשם השם, לשם אישים, לשם ריח, לשם ניחוח, והחטאת והאשם, לשם חטא. זאת אומרת, ארבעה פרקים שלמים עוסקים בנושא אחד, מה צריך המקריב לחשוב בזמן שהוא מקריב. וכאן חשוב להדגיש שכל הנושא הזה בכלל לא מופיע בפשוטו של מקרא. לא נמצא בפסוקים לכאורה שום רמז על דרך הפשט לכל הנושא של על מה האדם צריך לחשוב בזמן ההקרבה. נראה שההבדל הזה בין מסכת זבחים לבין פרשת צו מבטא מעבר מחשבתי משמעותי בנושא הקורבנות, והוא מעבר משימת הדגש על המעשה לשימת הדגש על המחשבה. בעוד שהתורה מדגישה את השאלות המעשיות, איך צריכים להקריב קורבן, מה צריך לעשות וכולי, חז"ל הדגישו את הנושא של מה צריך לחשוב בזמן ההקרבה. מסתבר שההבדל הזה נובע מהבעיה הידועה שנלוותה לעבודת הקורבנות, שעליה התריעו הרי רבים מן הנביאים, שמואל וישעיהו וירמיהו והושע ועמוס ומיכה והמשורר בתהילים, כולם זעקו על הפער הזה שקיים אצל בני האדם בין הקרבת הקורבן לבין כל הרמה הרוחנית של האדם. אפשר היה לצטט כאן הרבה פסוקים ודברים ידועים, אולי נקרא רק שניים שלושה פסוקים מנבואת מיכה בפרק ו', גם הם פסוקים ידועים עד מאוד. אומר הנביא, במה אקדם אדוני איקף לאלוהי מרום, האקדמנו ועולות בעגלים בני שנה, הירצה אדוני באלפי אלים, ברבבות נחלי שמן, האתן בחורי פשעי, פרי ותני חטאת נפשי. הגיד לך אדם הטוב, ומה אדוני דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד, ועצנע לכת עם אלוהיך. נראה שמה שחז"ל ביקשו לעשות זה בעצם את הצעד הבא אחרי התוכחות של הנביאים. הנביאים הדגישו את החשיבות של רמתו הרוחנית של האדם, של ההתנהגות שלו, אהבת חסד, הצנע לכת, שהן דברים משמעותיים הרבה יותר מאשר הפעילות של הקרבת הקורבנות, שבני האדם הפכו אותה להיות המרכז, והאמינו שהקרבת קורבנות יש בכוחה כשל העצמה להשפיע ולעשות ולתרום ולחפר ולמנוע חורבן וכל הדברים הידועים, רק בגלל עצם המעשה, בלי שום מטען רוחני שנלווה אליו. חז"ל על ידי הרצון, מתוך הרצון להדגיש את נושא החשיבות המטען הרוחני, העבירו את כובד המשקל כבר בפעילות הקרבת הקורבן מן המעשה אל המחשבה. ממילא אנחנו יכולים לומר שזאת גם המגמה של חז"ל בנושא הפיגול. גם כאן חז"ל ביקשו להדגיש את ערך מחשבתו של המקריב שגובר על מעשיו בפועל. מה שיהפוך את הקורבן לפיגול זה לא מה שיעשה האדם בפועל, אלא מה שהוא יחשוב בזמן הקרבת הקורבן. אם ראינו מקודם שלדעת הרמב״ם יש לבית דין סמכות לשנות את ההלכה גם ביחס לדברים מפורשים כדי להציל רבים מישראל מלהיכשל בדברים אחרים, אז נראה שגם כאן עמד שיקול מעין זה לפני חז"ל. השיקול הזה הביא אותם לדרוש את הפסוקים באופן הזה, כדי לסייע להפנמת חשיבות המחשבה הנלווית לקורבן. המסר הזה בא לידי ביטוי כבר כשאדם לומד את מסכת זבחים, כאשר תוך כדי הלימוד אנחנו רואים שהמחשבה קודמת למעשה. ארבעת הפרקים הראשונים של המסכת עוסקים בשאלה מה צריך לחשוב לפני שדנים בפרק החמישי בשאלה מה צריך לעשות. ולכן המעבר הזה הוא באמת מעבר משמעותי שמשפיע גם על הבנת איסור הפיגול ועל מהותו, כדבר שבא לידי ביטוי בתחום המחשבה ולא בתחום המעשה, וההעדפה, הייתי אומר כמעט בוטה, של המחשבה על פני המעשה מנציחה את הרעיון הזה באופן המוחלט ביותר. הדברים, כל דיני הפיגול, כל הגדרת הפיגול, איננה תלויה בכלל בשאלה מה יקרה בפועל, היא תלויה בשאלה מה האדם חושב. ומכאן אנחנו יכולים לעמוד, להיות שאנחנו עומדים ערב הפסח, על נקודה אחת שבה אני רוצה לסיים כנספח לרעיון שדיברנו עליו עכשיו. המשנה במסכת פסחים, שאותה אנחנו אומרים בליל הסדר, אומרת, רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. פסח, מצה ומרור. פסח על שום מה, על שום שפסח וכולי, מצה על שום מה וכולי. בין המפרשים, בין הראשונים, ישנה מחלוקת מה פשר המצווה הזאת של להסביר מה זה פסח, מה זה מצה ומה זה מרור. הרי לכאורה לא מצאנו שבמצוות אחרות יש דין כזה. באמת, הרשבץ בעל התשבץ, רבנו שמעון בן צמח דורן, בפירושו יבין שמועה על ההגדה של פסח, כותב שלא יצא ידי חובתו, כלומר לא יצא ידי חובת מצוות סיפור יציאת מצרים. הדרישה של רבן גמליאל לומר פסח מצה ומרור ולהסביר מה הם, איננה חלק מקיום המצוות של הפסח, של המצה ושל המרור, אלא חלק מהמצווה לספר ביציאת מצרים, זה גם להגדיר בצורה מפורשת מה זה פסח, מה זה מצה, מה זה מרור. אבל לעומת זאת, הרמב"ן במלחמות השם בתחילת מסכת ברכות אומר שלא יצא ידי חובה, פירושו של דבר שהוא יכול לחזור ולספר, הוא לא צריך לחזור ולספר ביציאת מצרים, אלא הוא לא צריך לחזור ולקיים את המצוות הללו, מספיק שהוא יספר שוב. משמע מדבריו שבאופן עקרוני היה מקום לחייב מחדש את קיום מצוות פסח מצה ומרור, אבל למעשה אנחנו רואים את הסיפור עכשיו כחלק מהעניין. אבל ברור לחלוטין מתוך דבריו שכשזה חלק ממצוות פסח מצה ומרור, זה להסביר מה הטעם של פסח מצה ומרור. וזאת שאלה גדולה, והמהרש"ל המשנה במסכת פסחים באמת שואל את השאלה הזאת. איפה מצאנו מצוות שאם לא מסבירים מה הטעם שלהם לא יוצאים ידי חובה? האם אדם יושב בסוכה, אם הוא לא מסביר למה הוא יושב בסוכה הוא לא יצא ידי חובה? או לפחות מבחינה עקרונית לכתחילה צריך ללכת ולספר מה זה? או אדם לפני שהוא נוטל לולב, אם הוא לא יסביר למה הוא נוטל לולב אז הוא לא יצא ידי חובה? יש ערך בלהסביר לפני כן למה הוא נוטל לולב? אבל אומר המהרש"א, היות שבפסח, כמו שהזכרנו מקודם את המשנה במסכת זבחים, במשנה הראשונה בזבחים, שכל הזבחים שנשחטו שלא לשמם כשרים, חוץ מן הפסח והחטאת, משמע שבפסח יש דין מיוחד של לשמה. פסח צריך להיות באמת להיות מוקרב לשם הפסח. והמחשבה צריכה ללוות את הקורבן יותר מאשר בכל קורבנות האחרים, לא רק מחשבה ש... אם אדם צריך להקריב קורבן אחר במקום, אלא המחשבה במובן הזה שהקורבן הזה יהיה פסול, כי כל המהות של קורבן הפסח זה להפנים ולהבין מה אתה עושה. ומכאן האמירה, פסח זה על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתינו ובתינו במצרים, והמצה והמרור שנלווים אליו, הם חלק מהרעיון שבקורבן פסח, באופן מיוחד, ישנה חשיבות לא רק בעשייה, אלא במחשבה, יותר מאשר כל עולם הקורבנות. ולכן כשאנחנו עומדים עכשיו, שבת הגדול, ערב חג הפסח, הרעיון הזה של הפיגול מתחבר באופן מיוחד לרעיון הזה שיש בפסח, ומתוך רצון שהמצוות שנעשות בתחום הזה, באופן מיוחד בחג הפסח, יהיו מלווים בתודעה רוחנית רצינית ומעמיקה, שנזכה כולנו בעזרת השם לאכול מן הזבחים ומן הפסחים. שבת שלום וחג כשר ושמח.